אז בואו נעשה איזה סדר קצר בדברים של אתמול. כי יוצאתי אתכם מהשיעור אתמול באיזה תסכול שהדברים לא מתחברים לי. וישבתי וחשבתי על זה עוד פעם, וזה באמת לא מתחבר, אבל אני רוצה להציע בכל זאת שפה אחרת. בסדר, מה אני מתכוון? לא, אני כרגע חוזר לשאלה של דוקות התפילין, ואני אסביר למה אני מתכוון. אנחנו אתמול עמדנו את הסוגיה של דוקות התפילין, שדרך זה הגענו בעצם לשאלה היסודית של מה המפגש שלנו עם התפילין, מה הפועל, איך האדם נותן אותו, שם אותו, לובש אותו, מניח אותו על גופו. ואני רוצה לחזור על הדברים כפי שעלו, בהתבוננות בתורה, בפסוקים. עולה בצורה ברורה שבתפילין של יד יש פער בשפה של התורה בין שמות לדברים, בעוד שבתפילין של ראש יש שפה אחידה. כשאני עובר לספרות של חז"ל, אני מגלה, וזה דיברנו ברחבה אתמול, שחז"ל עזבו את הלשון של הקשירה ועברו למונחים אחרים, או הנחה בבבלי, או נתינה, לבישה במקורות ארץ ישראל. כן, וקצת ניסינו לטעות על כאן הדבר הזה. מה משמעות הדבר וכולי, ואני לפחות ניסיתי לפתח אתכם רעיון, שאכן יש קשר, אבל זה קשר של תפילין, שהאמת שמופיע בעיקר במוראים. תנאים זה לא מופיע, צריך לדייק יותר בלשון, אבל יש נטישה של קשירה, יש מעבר לקשר. עכשיו, כשאנחנו הולכים לסוגייתנו, מתבוננים בתשתית שלה והבסיס שלה, אז האמת שהיא עדיין, כשמסתכלים בממות הגולמיות בפני עצמן, הן מאוד מאוד מובנות, והן כאילו מתאימות אחת לשנייה. ממרה ראשונה, תפילין ממתי מברך עליהם משעת הנחתן. הפעולה של התפילין כאן זה בבלי, היא הנחה. הברכה נעשית בפשוטם של דברים, בשעת עשייתן. מה נוסח הברכה על תפילין של יד שהבבלי מכיר אותו? זוכים למזל עמוד א', מה בבלי מכיר? להניח. בשעת הנחתן להניח הולך ביחד? כן, נכון? בשעת הנחתן להניח הולך ביחד. לתפילין של יד יש ברכה אחרת מתפילין של ראש ברבי יוחנן בבבלי בלמזל עמוד א'. עוד פעם, הממרה הגולמית. בפשטות הכוונה היא שהלהניח הוא תרגום של קשרתם. ועל מצוות תפילין הוא תרגום של והיו, והדברים מהירים כי יום לתינתם, זה מה שאני הייתי אומר. הממרה של רב חיסדא, שסך בין תפילה לתפילה, חוזר ומברך, אז היא באמת עומדת על הציר או על הצומת, שיש לנו מצד אחד המשנה אומרת שתפילין של יד ותפילין של ראש לא מעכבים זה את זה, מצד שני אפשר להחוש כאן אולי שפה, היות וכתוב חוזר ומברך, שהוא חוזר ומברך על את מה שהיה קודם, או בלשון אחרת, אולי זה עומד על הציר שתפילין של יד צריכות להיות בקושרות לכתחילה לתפילין של ראש. ויש לך רק אחד, תניח רק אותו, ויש לך את שניהם, תחבר אותם יחד, הדברים, אני חושב, כל אחד בפני עצמו אני יכול להבין אותו. איפה הדברים מסתבכים? הדברים מסתבכים כשהגמרא מתחילה להפגיש אותו עם דרכי חשיבה נוספות להצליב בין דברים. כך למשל הדברים מסתבכים בלמדי עמוד ב', כשהגמרא מפגישה אותו עם שמואל, שאומר עובר לעשייתן. ואז באים אביי ורבא, והם יוצרים באמת דבר שהוא לא פשוט מבחינת השפה של הגמרא. כי אם מקשירה עבור להנחה, אז מה אביי ורבא אומרים? את שניהם. גם הנחה וגם קשירה. איך לאכול את זה? וכאן ראינו שראשונים לוקחים כמה כיוונים. כיוון אחד להגיד עקר הקשירה, והנחה הוא רק עובר לעשייתן, ושלא יהיה עובר דעובר. ואז הכיינו את השפה המקראית. הכיינו את השפה המקראית. מה בא רבי אליהו ואומר? אז תקשור כל יום. עכשיו, הבעיה ברבי אליהו, אני רוצה לחזור להערה שלך מאתמול, הערה מצוינת שלא מספיק, אולי חסתי בה אתמול. הבעיה ברבי אליהו זה לא רק אם הוא מתאים לגמרא בעירובין או לא. הבעיה ברבי אליהו לכאורה שהוא לא הגיוני. למה באמת שאדם כל יום קשור את הקשר של תפילין? למה?
זה לא הגיוני בחיים שלנו, היכולות שלה, זה מאוד הגיוני.
למה? זכי, למה שאדם כל יום מקשור את הקשר ושם? מה? ברוך שאלה, מה? כתוב כמה מזוזות. כל יום אתה כותב את המזוזה, מה? כאילו, איפה זה בא? אם אומרים כמו המשכנות יעקב, וכמו שהגריד ניסה להסביר את רבי אליהו, אני מבין את זה. הרי מה אומר המשכנות יעקב שלמדנו אתמול על הקריחות על היד? הוא אומר, זה קיום של הוא קשרתם. אבל קשרתם לא את הקשר של יוד, אלא קשרתם, או קשר של דלת, קשרתם על היד, או קשרתם על הראש. את זה אני מבין. אבל להגיד את הקשר של דלת עושים כל יום? זה קשה להבין את זה.
יש הבדל, אני מבין שמונה יש פה שונים בין המזוזות, וכתבתם לא קודם כל יום, אבל זה מזוזות וזה קלאס. זה רצועות, זה משהו אחר.
זה לא מתקלה.
לא, יש לי מתקלה, זה עניין של דיברנו הרבה פעמים על היחס בין הרצועות לבין הדברים. בסופו של דבר, עם כל התורות היפות, ואני מנשק כל יום גם את הקשר, לא רק את הבתים, עדיין זה סוג של הכשר מסוים, הכשר מצווה, ולא העיקר...
כן. אני מקבל, אבל עדיין זה לא כל כך פשוט. כלומר, הרבה יותר פשוט הכיוון של משכנות יעקב, של לקשור, וזה בעצם כיוון שמי כבר לפניו. וזה באמת, הוא לא אומר את זה, אבל זה ברור לי שיש קשר הרמב״ם. אתמול דיברנו על זה, שהרמב״ם מתאר כל הזמן בחוד תפילין, שקושרים אותן על היד, שזה ממש מתאים לקו של משכנות יעקב, מראה ברמב״ם לגבי הרצועות, שזה מעכב עד המקום שבו אתה כורך אותו. וזאת למה? כי הרמב״ם באמת מבין, לא שצריך לקשור כל יום קשר של תפילין, אלא צריך לקשור את התפילין שלי, אבל זה חזרה למקרא. מה סיבך אותי ברמב״ם? באמת מסתבך. אז למה אתה מברך להניח תפילין שלי? אז אני צריך לברך לקשור תפילין. כלומר, אני אומר, בגמרא זה מאוד נוח לי, מניחים תפילין וברכים להניח תפילין. ברמב״ם זה קצת מסתבך לי. עכשיו, ראינו אתמול קו בראשונים אחרים, עם בזכיר, איתור, בעל ארוגת הבושם, חיפשתי את הפיוט ועוד לא מצאתי ככה, רפרפתי, לא מספיק חזק, זה באוצר החוכמה הספר. באוצר החוכמה בישיבה משובש לגמרי, הוא לא פותח את הספרים, כמו משה רבנו. אתה יודע שהספר קיים ואתה לא פותח אותו, אוקיי? כמו בוקס, המחשב שלי נתקע כשאתי לפתוח אותו, אז אני לא יודע, אבל זה שווה בדיקה, בסדר? בכל אופן, בארוגת הבושם ראינו שהם מנסים לדבר בתפילין של יד, שיש באמת שני עניינים, גם הנחה וגם קשירה, וזה מאוד מאוד מפתה לקחת את זה לכיוון של, כאמור, שמו דברים. רק שהקושי שהיה אתמול הוא, שהכיוון הזה בעיקר בולט בסוגיה, למדב המודע, לב דווקא ביחס לתפילין של ראש. ותיארתי אתמול קצת את איך היסודות נמצאים פה כל הזמן, שיש קשר טעם, יש והיו, ובצד שני, מה אתה חש? שאתה עובר לסוגיה בלמדב, שזה עובר בית, זה עובר תפילה, זה עובר מתפילין של יד לתפילין של ראש. ואולי במקום להיות מתוסכלים, אולי אנחנו צריכים לדבר באמת בשפה יותר של תורה שבעל פה. זה גם התורה היום לשבועות שמדבר עליה בין ידו, בהמשך. שיש פה איזושהי באמת תנועה שמסיבות שאני עוד לא מבין אותם לגמרי, אני מאחל לנו שעוד נרד לעומק הדברים, שבאמת בתורה הבית הבולט יותר בספר שמות בוודאי הוא של יד. אני רוצה לחזור ממש לשיעורי הפתיחה שנתנו. הנימוק בתורה לתפילין בשמות זה לתפילין של יד. ועל אות על ידך כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. הדגש הייתי אומר בתורה בשמות הוא על היד. ובמסגרת הזאת אנחנו יכולים לדבר אולי על ריבוי משמעויות ביד. אפשר להרגיש בסוגיה הקודמת בלמדי עמוד ב', שזה גם שזה ביטוי בעוד ראשונים, איך חז"ל מעבירים את מרכז הכובד לתפילין של ראש. ממש מרגישים את זה. וראו כל עמי הארץ, שם השם נקרא עליך. שלא מורי שתפילין של יד, קדושת הנקלה מתפילין של ראש, נכון, הגמרא בלמד ד' עמוד ב', העותר ישראל בתפארה של הראש, אם כבר הספקתם בטור לראות. שהראש היה מברך את זה סמוך לתפילין של ראש. רמב״ם, כן, רמב״ם בלכות תענית, בפרק ה', שהוא מביא שם נוהג בתשעה באב, רק לא להניח תפילין של ראש. למה? כי כתוב, פארך חבוש עליך ביחזקאל, ותפילין של ראש זה הפאר, תת עשר תחת פאר, תפילין של יד זה לא פאר, כלומר, אפשר לצרף המון המון מקורות, ובעצם לחוש איך בעולם של חז"ל מרכז הכובד עובר לתפילין של ראש, ויחד עם זה הייתי אומר את המורכבויות, או את עומק המשמעויות, שאולי בתורה חשבנו שהן בתפילין של יד, הן דווקא עוברות בחז"ל לתפילין של ראש, וככה הריבוי של והיה או קשרתם בתפילין של יד בתורה, הוא בפשטות עובר לתפילין של ראש בחז"ל. כן, עכשיו, אני לא לגמרי ברור לי מה עומד מאחורי כל זה, אני יכול רק לציין כרגע איזה כיוון חשיבה, שבנימוק של התורה קיבלת חזקה הוציאך השם ממצרים, בהקשר של ספר שמות, מה המוקד של תפילין? יציאת מצרים. ובהקשר של יציאת מצרים, הדגש של היד החזקה, הוא נותן את העדיפות לתפילין של יד. לעומת זאת, כשאני בא לעולם של חז"ל, הרי יציאת מצרים הוא חלק מ... המכלול של תפילין. בוא נגיד, הרמז הקטן בספר שמות, למען תהיה תורת השם בפיך.
תפילין הם חלק מיצא מצרים.
בדיוק. כלומר, יציאת מצרים, אני רוצה לחזור פה לאיזשהו מהלך שהיה פה בתחילת השיעורים על הפרשיות. שם דיברנו על החשיבות לראות את שמות ודברים כפועלים בתנועה. לא בחינות שונות כמו הרב בוער, אלא ששמות הוא התשתית שמוליך לדברים, או בלשון פשוטה, יציאת מצרים הוא הבסיס אחרי של הר סיני. ולכן, כשאני עובר לספר דברים, אני מכניס למוקד של תודעה את התורה, ואת שם השם שנקרא עליך, כן? וכל הדיבורים האלה, זה מוקד של השראת שכינה, שהוא פחות מדגיש את יציאת מצרים כלב של הסיפור. הוא הבסיס, ממנו יוצא סיפור גדול יותר, הייתי אומר, והוא באיזשהו מקום מעביר את תפילין של ראש למקום יותר מרכזי. כשאני יוצא מההקשר המקומי של יציאת מצרים, היד מאבד את מרכזיותו. ויש פה גם צלילים, בעיקר בגמרא הזאת, של ראו כל עמי הארץ, שאם בתורה, בפשטות, בשמות ודאי, התפילין מדברות למי? כל הזמן דיבר, ימין הקורא, ימין המניח, זה שיח פנימי עם הבנים שלך. בתורה זה פשטות הדברים, זה שיח פנימי, והגעת לגינך, והגיד שלך בינך. כאן אפשר לשמוע תפילים שמעבירים את זה, אני לא רוצה להגיד לפולמוס היהודי נוצרי, אבל זה עובר ספרה, כאילו הקיום היהודי שמשתקף בעולם של חז"ל, הייתי כמעט אומר, אם דיברנו במקרא, שזה תוטפת, והוא בא אולי מאפריקי, כלומר זה משהו אנושי, תרבותי, שהתורה נכנסה בו תכנים. בטריה, אני חוזר על הדימוי, שמתאינים אותו בתכנים תורניים, אני שואל, האם כבר בעולם של חז"ל זה הופך להיות סימן היכר של יהודי? ואם הוא סימן היכר של יהודי, מי מדגיש את זה יותר? תפילין של ראש, לא תפילין של יד.
מה שרואה אתה מחוצה.
כן, אני לא יודע, אני שואל, אני מערער בכל רם.
למרות שביציאת מצרים יש לך את הפחד בשירת הים של כל העמים על...
זה נכון, זה נכון.
זה כן קיים.
אני מקבל, זה נכון.
אבל שלהם מהרובר.
זה דברים לא מוחלטים. בסדר, אנחנו צריכים לבדוק את הדברים יותר, אבל אני חושב שלהפוך את זה מתסכול או בלבול, בואו נהפוך את זה למהלך, כמעט הייתי אומר, תורה שבעל פה, שהיא באיזושהי תנועה, שמסירת התורה שמעביר מיד לראש את המרכזיות. אפשר ממש לחוש את זה. עכשיו בואו ננסה לפצח את הגמרא של התנה, השורה הבאה בגמרא, שח בין תפילה לתפילה, אווירה בידו וחוזר עליה מרחם מלחמה. זה ברייתא מאוד מוזרה, נכון? הרביה מביא, המחשב שלי נתקע לי, אני לא הבאתי אותו.
שתי
מילים על הרביה, מי זה הרביה? מצוין, אני אסביר. הרביה הוא שמו רבי אליעזר ורבי יואל הלוי, שהוא אחד מבעלי התוספות האשכנזים. אנחנו נחשפים בעיקר על הדף לבעלי התוספות הצרפתים, שזה רבנו תמרי ותלמידיהם.
פרי זה פרובנס?
צרפת הכוונה צפון צרפת. פרובנס זה חבל ארץ. צרפת היא מתחלקת תרבותית בימי הביניים, לפער גדול בין הצפון והדרום. עד היום זה ככה דרך אגב, אבל היום מדינית זה יחידה אחת, נכון? אבל הדרום זה מדינה, זה
צרפוקאים.
אבא שלי נולד בצרפת, רק שתדע, אבא שלי נולד בפריז.
אבל לא...
הוא ברח משם בזמן המלחמה, וכך מגיע לארצות הברית. אבל אני אומר שהדרום, פרובנס, זה מדינה ים תיכונית. עם אקלים ים תיכוני, עם קישור למדינות הים התיכון, זה פרובנס. צפון צרפת זה ארץ אירופית, באירופה קר.
אז זה פלורנטינה.
אירופה, אלזס זה משהו אחר, אלזס זה הגבול בין גרמניה לצרפת. אבל צפון צרפת, כל האזור של פריז, כל האזור של טרויה, של רמר, הוא איפה שחיים בעלי הטוס, אביא לכם מפה פעם, בסדר? זה האזור של צרפת, והאשכנז, בעלי הטוסות האשכנזים חיים בגרמניה. והשם אשכנז הפך להיות שם משותף לכל מי שבא מאירופה, אבל האמתו של דבר, אשכנז זה גרמניה.
יש הרש"י, מגן צרפת.
ובמקביל, בעולם של בעלי התוספות מתקיימים בתי מדרש של בעלי התוספות גם בצרפת וגם באשכנז. כשיש להם מכנה משותף, ולכן כולם מכונים בעלי תוספות, כולם דיאלקטיקנים, מה הכוונה? הם עסוקים באיסוף כל החומר בש"ס על נושא ולהשוות את המקורות אחד לשני ולתרץ עודה. ולכן כולם דיאלקטיקנים. אבל הם מהווים עולמות שונים לחלוטין גם מבחינת השיח הפנימי. תוספות כמעט לא מצדדים את בעלי התוספות האשכנזים, וגם ההפך, רק שתדעו. כלומר, כשהולכים לספרות של בעלי התוספות האשכנזים, כמעט לא נמצאים שם צרפתים, למעט חכם אחד גדול, שהוא חכם בינלאומי, הוא כבר יצא מגדר צרפתי, וזה גדול חכמי צרפת, רבנו תם. רבנו תם הוא כבר, שמו הולך בכל המדינות.
כמה אנשים בעלי התוספות? 20 ו-100? מכירים?
אנחנו מכירים, כי הייתי אומר, עשרות שמות של חכמים. עכשיו, עליית עשרות האשכנזים, הם לא רק הם שונים מהם, שאלו מצטטים את עצמם ואלו את עצמם, אלא יש גם הבדלים מאוד מאוד גדולים, מבחינת הדגשים במתודה, שרק בשנים האחרונות במחקר שבעלי התוספות מנסים יותר להגדיר, לנסח מה ההבדל ביניהם. ואני אומר לכם, יש עולם עשיר, אוצר בלום שבעלי התוספות האשכנזים, שלא כל כך מוכר כי הוא לא על הדף. פחות או יותר היום התמונה שמסרטטים הוא שבעלי התוספות הצרפתים הם עסוקים בקושה ותירוץ. הם ראשי ישיבה שאומרים חבור יש מליבות. ואם תאמר, יש לומר. ועל כל יש לומר בתוספות יש תמיד מובנה, עוד יש לומר. למה? כי אם יש סתירה בין א' וב', אז אפשר את א' להסביר על פי ב', את ב' להסביר על פי א', אז תמיד יש פוטנציאל אדיר של יצירה, של קושיות, תירוצים, ושיעורים מעליבים. בעלי התוספות האשכנזים הם יותר בעלי אוריינטציה אנציקלופדיסטית. הם אוספים את כל החומר, ולא רק מקשים ומתרצים, ויש להם אוריינטציה הלכתית. זה לא מקרי שאבא שלי, שהוא למדן בריסקאי, שיש לו אוריינטציה יסודית, של נתח באופן יסודי את כל מה שיש לפניו, בלי קושיה ותירוץ, הוא מאוד מאוד מאוהב בבעלי התוספות האשכנזים. כי הם מצטטים יותר ירושלמים מהצרפתיים, הם מצטטים יותר גאונים, הם שומרים על התשובות של עצמם, הם כל הזמן, המילות המפתח אצלם זה להעתיק, זה לשונו עד כאן לשונו. הצרפתים עסוקים כל הזמן בקושיות ותירוצים. זה עולמות שונים לגמרי, ואם אתה רוצה קצת שמות של הגדולים האלה, זה מתחיל ברעבן. בלעזר ברבי נתן. זה ממשיך בשני החתנים הגדולים שלו, שזה אחד שמו רשבת, רבי שמואל בן נטרונאי, שלא נשאר ממנו הרבה. וממשיך בחתן השני, רבינו יואל הלוי. וממשיך בנכד הגדול של הרעבן, רבי אליעזר ברבי יואל הלוי, שיצא ממנו חיבור ענק, ענק, מלא חומר עשיר, שקשה לתאר אותו. וממשיך בתלמיד הגדול מאוד של הרב יאש, הוא האור זרוע, שזה החיבור הכי גדול שיש מהאשכנזים. שהעוז הרוח חשיבותו, וזה המעבר בינו לבין הרבי, הרבי נעלם מהאופק הציבורי ב-1220. מה הכוונה? זה הפעם האחרונה שפוגשים אותו. הוא כנראה נפטר סביבו את התקופה הזאת. העוז הרוח חי עוד כמה שנים אחריו. במאבק, הייתי אומר, במפגש, בין שתי שיטות הלימוד האלו, למרות היסודיות האשכנזית המדהימה, הברק של השיטה הצרפתית, סופה שכבשה את העולם. וכך, כשמגיעים לרביה, זה סוף האשכנזים התיאורים. מגיעים לאור זרוע, האור זרוע כבר מכיר את כל תורת הרי. האור זרוע כבר יש בתוכו תורה צרפתית, וכאן יש פרדוקס מדהים, שיש לא מעט תורות של חכמי צרפת ששימר אותם האור זרוע, וזאת למה? כי הצרפתים לא אספו את התורות של עצמם, הצרפתי תמיד אמר חידוש, זה מה שהוא היה עשו. כנגד זה מה עשו האשכנזים? הם שימרו, הם ידעו לסכם. וככה יש המון המון תורות צרפתיות שהיחיד ששמר אותן זה אור זרוע. ממנו זה מתגלגל לבעל התוספות האשכנזי הגדול ביותר מכולם. זה המהר"ם מרוטנברג. שהוא גדול בעלי התוספות בחצי השני של המאה ה-13. בית המדרש שלו אוסף את כל התורות שיש לו. ממנו יוצאים שני חיבורים גדולים מאוד שכבר מקצרים. שהם היום אחד מאבני הבסיס הגדולות של ההיכרות עם התורה הזאת. האחד דגות מימוניות. שזה ניסיון צרפת אשכנזי. לשכנס את הרמב״ם. כלומר, על הרמב״ם הוא הדביק את כל התורות של בעלי התוספות. זה לא נדבק טוב, כי הרמב״ם הוא ספר כל כך סגור, כל כך מובנה, שאי אפשר לחדור פנימה. למה הרמב״ם חדר לשולחן ערוך? כי השולחן ערוך הוא לא סגור, הוא אקלקטי. הוא גם כותב יש אומרים. אז מה הבעיה? השולחן ערוך הוא לא סגור. השולחן ערוך בעצמו אומר יש אומרים, יש אומרים. אז הרמב״ם יכתוב עוד יש אומרים. הרמב״ם הוא סגור לגמרי. הוא ממש סגור, וזה לא נדבק, והשני זה המורדכי. והתלמיד הגדול של המהר"ם מרוטנברג זה הראש. עכשיו הראש כבר מסמן נפגש מסורות, כי הראש גם עובר לספרד. והתורה של הראש היא אשכנזית. והראש כבר סיפור שהעולמות מתחילים להיפגש. וככה אני רוצה שתדעו, עד שמגיעים לבית יוסף, זה ספרדים שפגשו אשכנזים. כלומר, זה לא ספרדים תורים. אז זה הרגל אחת הזרימה כאן, בסדר?
אז מה הרב ירמה?
אז הרב ירמה מביא קושיה ושם אביו, אני אביך את הטקסט פעם אחרת. הוא אומר, על מה מדברים פה? הוא אומר, אתם מתארים צבא ששולחים בבית לכל מי שלא הניח כמו שצריך תפילין של ראש. הוא אומר, אפשר לסגור את הצבא. אני אגיד בצורה מאוד פשוטה. כשקוראים גמרא כזאת, כמעט ברור שהזעקה של רבינו יואל היא זעקה צודקת, שלא חיל השלישות מדבר פה. זה לא גדעון ליד המים שאומרים לו, תצא לקרב עם 100 חיילים, לא יודע, תגרש לי שם, יש יותר מדי חיילים. אלא זה בא להגיד לנו בעצם מה האישיות הדתית הרצויה. זה בא ללמד אותנו לקח. זה לא בא רק, כאמור, לבנות צבא. לא בונים צבא ככה, זה תורה וגולה. אבל התורה וגולה, אני אגיד מה היתרון שלה, זה, הנציב אומר את זה בהקדמה לשאילתות. התורה בגולה היא אמנם לא תורת חיים, לא תורת ארץ ישראל, יש לה את החסרונות שלה, אבל היא יכולה לפתח רעיונות בעולם האידאי הרעיוני, שבעולם המעשי אתה פחות מפתח אותם. הנה דוגמה מובהקת לזה. ברור שלא בונים צבא ככה. למרות שהלקח הברור מהו, שמי מגייסים הצבא? בני הישיבות, נכון? עכשיו בואו ננסה להבין את התשתית של רבי יוסי הגלילי. לא, גם איפה רבי יוסי הגלילי בא בכלל? הרי הבסיס של כל הדיון כאן הוא, שהסך בין תפילה לתפילה, אווירה היא בידו וחוזר מלכי מלחמה, וזה בונה על רבי יוסי הגלילי, שמה אומר? שמי זה המי הירא ורך הלבב? מה אומר רבי יוסי הגלילי? הירא מעבירות שבידו. כשהדברים האלה נראים מרב סיניגרי. אני חייב להגיד מבט ראשון.
מה שאר עבירות ששם?
מה זה?
שאר עבירות? מי שיד לראש, זה בא עם כהן שבא, כל הפסולים פסלים גנטיים.
נכון.
אז מה אני לומד מזה הציד של היד של ראש?
אז בואו מיד נגיע למה דווקא ראש ויד, אבל לפני כן, בואו ננסה להבין, כן, אבל בואו ננסה קודם כל להבין את רבי יוסי הגלילי. הרי רבי עקיבא כל כך היה מודע לזרות של מה שרבי יוסי הגלילי אומר, שתראו מה הוא אומר. רבי עקיבא אומר, הרי ורח הלבב כמשמעו, מה הוא ניסה להגיד? זה פשוטו של מקרא, שאינו יכול לעמוד בקשרי המרות חרב שלופה. אתה יכול לתוספת שם בסרטה, תראו, התוספת אומרת כמעט הביטוי המודרני. מי ששוטטים לו מרגליים שהוא עומד מול הצרצוח החרבות, מי שעושה במכנסיים מרוב פחד. ברור שזה הפשוט, הפירוש הפשוט. ואני לא בא לשכנע אתכם שרבי יוסי הגלילי הוא פשט. אבל בכל זאת, איך הוא הגיע לזה? סתם אותיות פורחות באוויר, הבן אדם ממציא דרשה, כמו שאני ממציא פה כל הזמן. אז יש איזה הסבר פשוט. פותחים את הפרשה, ומה כתוב בה? אני קורא. כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ברחם, עם רב ממך, לא תירא מהם. קודם כל, האמירה לא תירא מהם, מה היא מכירה? שמה התחושה האנושית, הנפשית, הפשוטה שאתה חש? שאתה חש מורה, והתורה אומרת לא תירא. ולמה לא תירא מהם? אז מה התשובה? כי אדוני אלוהיך עמך, מלך מארץ מצרים. ואם אתם קוראים את כל הפרשה פה, יש מקבילות לשוניות ברורות לכל סיפורי יציאת מצרים, לשירת הים שהזכרת קודם. כן, כמו הסוס והרכב, זה רומז לסוס והרכב של פרו, והלירה, לחפוז, להרוז, זה הכל מטבעות לשון שלקוחים משם. והתורה אומרת פה מסר מרכזי, שם לוקח האמך. ובהמשך הפרשה, שולחים הביתה כמה דמויות, ומגיעים לדמות הרביעית, ולא מובן למה הוא הולך הביתה. מי ישר ורח הלבב, אבל איך הפרשה פתחה? זה רבי יוסי הגלילי, איך הפרשה פתחה? לא תירא מהם. כי השם אלוקיך עמך, אז מי זה הירא ורך הלבב? הרי השם אלוקיך עמך. פה בא רבי יוסי הגלילי ואמר דבר פשוט. זה תשתית הדרשה שלו. מה הוא אמר? אם התרופה, החיסון, מנגנון שמנטרל את המורה, זה כי השם אלוקיך עמך, אז מי ירא ורך לבב? מי שיש לו עבירות, כי השם איננו עמו. זה קודם כל ההסבר של רבי יוסי הגלילי. והרעיון הזה, אני רוצה להגיד, הוא רעיון מאוד חשוב בעיניי מבחינה דתית, והוא כתוב בדברים חב ב' בהמשך. שם אני אמר בדברים חב ב', אני מקריא. כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. כי יהיה בך איש לא יהיה טהור מקרה לילה וכו', וגומרים, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחנך קדוש, ולא יראה בך יבוא דבר ושם מאחריך, ובלשון מאוד פשוטה. אמנם אומרים לנו, הקדוש ברוך הוא יציל אותנו. והקדוש ברוך הוא מציל את מי? בכף ג' כן, בכף ג'. את מי הקדוש ברוך הוא מציל? את מי שראוי שהקדוש ברוך הוא יציל אותו. ולכן, בלשון מאוד פשוטה, האחריות מוטלת עלינו. והיה המחנה הקדוש, יום המחנה שלך לא קדוש, למה שהוא ילך איתך במחנה הזה? הוא לא בא למחנה, הוא הולך הביתה. המחנה קדוש, כשאתה מקדש אותו, וזה פחות או יותר היסוד של רבי יוסי הגלילי, שנמצא כאן, על רגל אחד, עוד לפני שאני ארחיב לזה, נאמר פה, בהמשך, סליחה, אני חוזר לחף, כי השם אלוקיכם הולך עמכם, נלחם לכם ולכם להושיע אתכם, אז זה אומר את המשנה בסוטה. איך השם אלוקיכם הולך עמכם? אתם יודעים מה המשנה אומרת? אני מקריא לכם, זה מחנה אהרון. כלומר, המחנה ישראל יוצא למלחמה עם אהרון, אהרון הוא עליו השכינה שורה, ולכן מחנה ישראל יוצא למלחמה עם השם. וזה מה שמציל אותם. וזה כמובן לוקח אותנו ישירות לשמואל א', פרק ד', שמה חשבו שם עם ישראל?
שהארון הוא זה שאין לכם.
בדיוק, א', שמי משמע שם, שהארון זוהה עם הקדוש ברוך הוא, והארון אוטומטית מציל אותם.
זה משהו מגי, שאמרו להפחיד את ה...
נכון. ומי הביא את כל מה שהתנסה למכור לכם? הפלישתים. כי מה אמרו הפלישתים? מה שקובע זה לא אוטומטית, מגית, קדוש ברוך הוא בא ומציל, אלא במה זה תלוי? התחזקו ויהיו. ויהיו לאנשים. ממש ככה, כן? ממש ככה. שעל רקע זה, אם אנחנו מכוננים שזה הסבר אפשרי רבי יוסף הגלילי, אנחנו צריכים לעבור צעד אחד להעביר הילוך, ולשאול את עצמנו, איך זה מגיע לתפילים? והתשובה היא מאוד מאוד פשוטה, התשובה היא כמעט מתבקשת מאליה. כי התפילין נאמר, ברור כל עמי הארץ, כי שם השם לוקח, אני קרא לך, וירום ממך. ולכן, לא תירא מהם, כי השם לוקח עמך, מי שמניח תפילין, הרי הוא קורא את שם השם עליו, בואו עכשיו נפתח רעיון, שבו הוזכר פה כמה פעמים. זה הייתי אומר שזה הדמיון בין הארון לבין התפילין. כי השם אלוקיכם הולך עמכם, זה מחנה ארון. ואור כל הימי הגשם שמקרא עליך זה תפילין, ובלשון מאוד פשוטה, יש דמיון עצום בין הארון לבין התפילין. התפילין יש בהם פרשיות של תורה שנכתב, בארון יש לוחות. יש פה ארון, הבית, שעוטף את הפרשיות, כמו שהארון עוטף את... את לוחות הברית. אני, באחד מרגעי הדרוש שלי גם כבר זרקתי לכמה מכם, שבארון יש שני חלקים, יש כפורת וארון, והשכינה שורה על הכפורת. אולי תפילין של יד, תפילין של ראש, תפילין של יד זה ספר תורה קטן, דיברנו על זה ברחבה, תפילין של ראש אולי דומים אותה לכפורת, ושם השכינה נמצאת, שם השם נקרא עליך. אבל זה הבסיס, קודם כל, של ההכנסה של תפילין לחוזר מאורחי מלחמה. האמת היא, יהודי אמור להילחם עם תפילין. אני יכול להגיד לכם שכשהתחלתי לחשוב על הדברים האלה, חשבתי על התפילין שנמצאו בוואדי מורבט, מלוחמי בר כוכבא, ממש דמיינתי אותם. סליחה? לפי מה שאני יודע, אני לא בקיא בארכיאולוגיה. אבל חוץ מהתפילין של קוברן, שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן, נמצאו תפילין של לוחמי בר כוכבא. ואני ממש מדמיין אותם, יוצאים למלחמה עם תפילין עליהם. ממש, ממש. כאילו, יהודי יוצא לקרב, והוא עם אפוד ונשק ועם תפילין.
שים קסדם.
כן, והתפילין שלו רק קטנות, כאילו, שם השם נקרא עליך, וככה אתה יוצא לקרב. עכשיו, מה אומרת הברייתא הזאת? שמי שלא מניח תפילין כמו שצריך, כן? מי שלא מניח כמו שצריך, אז מה דינו? חוזר מאורחי מלחמה. כלומר, לפני שאנחנו קוראים את הבעיה שיש, צריך להבין שהתפילין קשורות מהותית במסרים של הפרשה. ולכן, אם אתה רוצה שהשם יהיה עמך, תפילין. אתה מניח לא נכון, השם לא יהיה עמך. עכשיו, מה לא בסדר, בדיוק מה שהיהודי הזה עושה. אז בואו נראה בקצרה את שיטות הראשונים, אני אציע מה שאני, נראה לי הדברים שאני יכול לזרום איתם מתוך ההתבנות שלי במקורות חז"ל. ברש"י משמע, שמה העבירה שלו? שהוא הניח תפילין של ראש בלי ברכה. ככה משמע ברש"י. ולכן, מדייקים הראשונים ברש"י, שאם הוא יברך עוד פעם על תפילין של ראש, אין שום עבירה. ככה הם מדייקים. התוספות אומרים שהבעיה היא שהוא גורם לעצמו לברך ברכה שאינה צריכה, ובעצם מנתקים אותו מעולם התפילין, הופכים אותו לכלל בלכות ברכות. זאת אומרת, התוספות פה רוצים ליצור כלל, שכל אדם שעושה כמה מעשי מצווה, שאומנם כל אחד עומד בזכות עצמו, אבל הוא עוד מבצע אותם ברצף, אם הוא לא יפסיק בדיבור, הוא יכול שהברכה לראשונה תחול על כולם, אז אם אותו האדם עושה הפסקה, זו עבירה כי הוא גורם לברכה שאינה צריכה. אם נשאל לרגע איך זה נכנס לתוך כל הסיפור הזה, אז פה גם אנחנו צריכים להבין יותר. מה זה ברכה שאינה צריכה? מה מוסד הברכה מכיל בתוכו ובמרכזו? מה הוא מסמן? את השם השם, בדיוק. כלומר, ברכה שאינה צריכה זה להתייחס לקדוש ברוך הוא בקלות ראש. שאני אומר את השם שלו בקלות, כן? אני מאז שארי פוטר חדר לעולמנו, אני חושב שזה אחד מהדברים שעוזרים לי להסביר מה זה מורה שם שמיים. יש את ההוא שלא אומרים את השם שלו, נכון? אז אנחנו, אני רוצה לחזור, אנחנו לומדים בישיבה שבונה את עבודת השם לא רק על יראה, אלא גם על אהבה. אנחנו רוצים להגיד את שם השם, אבל בכל זאת, צריך ליצור, דעתי לפחות, דיאלקטיקה בעבודת השם. אהבה ואירה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לאהוב אותו, אבל אנחנו גם מבינים את עוצמתו, את גודלו, את המסתורים, את התנועה שהרמב"ם מתאר, שאתה מתקרב לאש, כי זה מאפנט אותך, אבל אתה נכווס, אתה חוזר לאחור, כלומר, זה סוד השם, ולכן, מזכירים שם שמיים, אבל בכובד ראש, לא ברכה שאינה צריכה, או בוא נאמר, שמי חוזר מאוחי מלחמה, אם התרופה נגד מורה הוא, כי השם אלוקיך אמך, אם אתה מזלזל בשמו של הקדוש ברוך הוא, אין לך מה להיות, השם לא יהיה אמך.
אבל איפה הגיע המעבר הזה בין סלח בתפילה לתפילה חוזר ומברך, לבין סלח בתפילה לתפילה זה עבירה? איפה מגיע המקום הזה שפתאום זה הפך לעבירה?
אתה צודק, זה באמת, זה מעבר לא פשוט, גם הסוגיה, אני רוצה לעזור.
זה גם זנה, זה כאילו מקום אתה נאיב, זה מבחיז דבר אחר כך.
נכון, אנחנו עסקנו בזה קצת בתחילת הלימוד בסוגיה, אני חושב שלא הייתה. שיש פה בעצם רצף של ברייתות, שבורות אחרי ממות המוראיות. וזה לא משורשר למשהו אחד, נכון? כלומר, הסוגיה לא דאגה פה ליצור שרשור, שקלבי טריה, מבנה. היא פשוט מספרת לך את זה.
קיבוץ.
כן? אתה צודק. בעל המאור בראש השנה, מישהו יצא לראות אותו? בעל המאור אומר, העבירה שבידו הוא שהוא הפריד בין תפילין של ראש לתפילין של יד. כאן בעל המור אומר, שלמרות שהמשנה אומרת בתחילת פרק רביעי, ולמדנו את המשנה הזאת כבר פה ביחד, שתפילין של ראש לא מעכב את תפילין של יד, בכל זאת יש עניין לצרף אותם ביחד. יש והיו בהווייתן יהיו, המשך הגמרא, הם מצטרפים לקיום אחד.
זה כמו בתקיעת שופע, שמועסק
שם
בחיים של תפילה,
נכון מאוד.
מעומד ומיושב. נכון מאוד, כן. ולכן אסור לדבר מי התקיעות עד אחרי מוסף.
נכון. כי יש עניין לצרף אותם יחד, ומה היא העבירה? העבירה היא שהוא הפריד. זאת העבירה. ככה מסביר בעל המאור, ובקצרה, כל הנושא הזה של אין תפילין של ראש מעכב של יד, אז המשנה אומרת במפורש שזה לא מעכב. במחילתא דרשב"י גם מפורש, אדם שיש פה רק אחד יניח רק אחד. במחילתא דרי זה לא נמצא, ופה אני מציף את השאלה המתודית. כמה רוצים להעמיס על מה שלא נמצא במחילתא דרי כדי ליצור מה שהישיבה נורא אוהבת, אסכולות בין התנאים, כן? אני אומר דוגרי, אני לפעמים מרגיש בשיחות עם חבר'ה, וגם בשיעורים כלליים, כאילו מנסים ליצור כאילו שיטות של בתי מדרש בעולם התנאים, לפעמים מניחה שמעמיסים קצת יותר מדי, אבל אני באמת מציף את השאלה, כי במחילתא דרי מופיעה הדרשה שאתה מניח יד ואז של ראש. כבר הם באים ביחד. באמת לא כתוב בשום מקום, שאתה יכול להניח אחד בלי השני. אז אולי באמת אי אפשר. אני לא 100% יודע, בכל מקרה, בין מוני המצוות, הרמב״ם מנה אותם כמצוות נפרדות, שמה זה בא להדגיש? שהם לחלוטין עצמאיים. למרות זאת, ברור שגם ברמב״ם, שהם מחושרים, אתה לא יכול לחשוב שזה
שם. לא, השאלה אם הברכה זה הפרמטר שקובע. שאלה אם שתי ברכות שווה שתי מצוות, ולכן מי שווה ברכה אחת זה רק מצווה אחת? או לא, זה לא מוחלט.
לא, ברור, לפי הרמב״ם אומר ברכה אחת ואומר שזה שתי מצוות.
בפסקי הראש של הריש הוא תופס את הרמב״ם דווקא כמי שאומר במחנה של לא כמו רש"י, שאומר דווקא תופס אותו כמי שמציע שני ברכות דווקא.
הרמב״ם אומר ברכה אחת בסחורה.
כן.
לא, בפסקי הראש
של הריש בהתחלה הוא אומר על כל אחד מהם, ואחרי זה הוא מסייג ואומר. בפסקי הראש של הריש הוא מונה שם את מי נגד מי, הוא אומר שם רש"י ברכה אחת, ומונה שם את ה... והוא לא שם עם הרמב״ם והגאונים שאומרים ששניים.
הרמב״ם מפורש, מה אתה יכול לעשות? כי מה עוזר לי שככה, אז אני קורא רמב״ם בעצמי, אני... מה אני אעשה? כן, קודם כל אנחנו גם מנסים פה לקרוא פסוקים בעצמי, אז גם רמב״ם נקרא בעצמי. אני לא יודע, רציתי להגיד משהו ברור.
שאלנו אם החיבור של תפילין של יד ושלוש בא בגלל הברכה, או שהוא לפני זה?
כי לא, בעל המאור נראה ברור שזה לפני כן. בעל המאור אומר, אתה חייב לצרף אותם יחד. ובעל המאור אומר, בעצם הייתי אומר ככה, אני עכשיו אתרגם אותה לשפה שאני רוצה לפתח עוד קצת. שמי שלא יודע צוד הצירוף הנכון בין יד וראש, ומאוד אנחנו התאמצנו פה בשבועות האחרונים, לפענח מה ההבדל ביניהם, מה כל אחד נותן, מה מיוחד בכל אחד. מי שלא מבין את הסדר הנכון, את הצירוף הנכון, משהו פגום בתפילין שלו. ככה בעצם יוצא מדברי בעל המאור, עד כדי כך שהוא לא יוצא למלחמה, שאלה היא מה זה. וכאן אני רוצה להציע רעיון שפעם דרשתי אותו פה בשם הרב עמיטל בשיחה של יום רביעי שעברתי בזמן עופרת יצוקה. אני לא יודע אם מישהו זוכר, זה הסיפור בירושלמי על שני חסידים באשקלון. סיפור לא מוכר, הבן הגיבל הזה בלב שבת לפני כשבועיים, אותו סיפור.
סיפור מוכר, אבל לא השיעור.
אז בואו אני אחזור, יש סיפור השני חסידים באשקלון, שהם אוכלים יחד, שותים יחד, לומדים יחד באמת אחד, ואף אחד לא בא להלוויה שלו.
שניהם היו שששת.
ואף אחד לא בא להלוויה שלו. חרה מאוד לחברו החסיד, למה העולם לא מכיר במעלת אנשי האמת? באותו זמן מי מת? מת הבן של מושל העיר. וכולם באו להלוויה שלו. בעצם מה הוא גילה? הוא גילה את סוד הרייטינג. שהעולם מכבד כוכבים, מכבד פוליטיקאים. הוא לא מכבד אנשי רוח ואנשי מעלה. זה מה שהוא גילה, כן? ונגלה אליו חברו בחלום, אמר לו חברו, אל יירא לבך. למה? כי אני עשיתי עבירה אחת והגיע לי העונש הזה, והוא עשה מצווה אחת והגיע לו השכר הזה, או בלשון מאוד פשוטה. יש פה תיאולוגיה שהשכר הצדיק והרע לו, שנמצא הרבה מאוד בספרות חז"ל, שהעולם הזה הוא עולם שבו משלמים שכר טוב לרשעים, כדי בעולם האמת האמיתי להיפרע מהם על חטאיהם, והצדיקים בעולם הזה הם נפרעים מהם על עוונותיהם כדי לקבל שכר טוב בעולם האמת. באמת הסיפור ממשיך, שבהמשך הוא רואה אותו בחלום, איך הוא מטייל בגנות ובפרדיסים, כלומר בעולם האמת יש לו שכר, ואילו הבן של המוחס, מה קורה לו? הוא מנסה להגיע לנהר ולשתות והוא לא מצליח, הוא צמא. שזה בא להגיד, יש סדר אמיתי בעולם. הקדוש ברוך הוא עושה סדר בעולם. ואז אומרת הגמרא, ומה העבירה שעשה אותו חסיד? חס ושלום בעבירה מימיו. פעם אחת, מה הוא עשה? הוא הקדים תפילין של ראש לתפילין של יד. לכן הגיע לו העונש הזה. ואני אדלג בגלל הזמן, מה היה החטא של אותו, מה היה המצווה של אותו אחד? בלי דעת, נפל לו כיכר לחם, אז אני הרים אותו ולא אמר לו כלום. וסיפור ממשיך, כשהוא רואה אותו בחלום השני, בגן עדן, משוטט, אז הוא מקבל בעין התבוננות בתוך העולם האמת. והוא רואה שם אישה שקוראים לה מרים בת עלי מצלים, שתנוך האוזן שלה מצוי בו דלת הכניסה לגיהנום. והוא אומר לו, מה היא עשתה? שהגיע לה דבר כזה? מה היא אומרת לו? מה הוא אומר לו? שהיא הייתה צמה ומפרסמת. ויש אומרים שהייתה צמה פעם בשבוע, ומה הייתה אומרת לכולם? פעמיים בשבוע. ומי יחליף אותה עד מתי הייתי שם? אז התשובה היא, רבי שמעון בן שטח, הוא אמר את להחליף. למה? כי מה הוא אמר? הוא עשה, הייתי אומר, כלכלת בחירות. מה הוא אמר? אם אני אבחר לנשיא, מה אני אעשה למחשפות באשקלון? אני ארוג אותם, והוא נבחר לנשיא ולא עשה את זה. כן, כשהשאלה היא מה המפתח של כל הסיפור הזה.
איפה זה נמצא?
בירושלים בחגיגה, בדף מקורות זה נמצא. שי בחגיגה. שי, מה מפתיע לכל הסיפור הזה?
לא להראות הבחירות.
ופעם שמעתי באמת דברים, האמת היא הרבה פעמים, הרבה מיטה לא אוהב לחזור על זה הרבה. דברים ממש מתוקים לדעתי. שהמפתיח הוא השם של מרים בת עלי בצלים. מרים בת עלי בצלים. הרי יש להניח שלא קראו לאבא של עלי בצלים, בברית. אלא שזה דימוי ספרותי, זה כינוי, זה שם ספרותי. ומה תכונת הבצל? פה נמצא המפתח לכל הסיפור. הבצל יש לו קליפות בלי תוך. הסיפור הזה
כולו קליפה.
הסיפור הזה הוא סיפור על אנשים שמחצינים את עבודת השם בלי פנימיות. וזה מתחיל במרים בת עלי בצלים, שהיא צמה ומפרסמת. הרי צום, אני עכשיו רמב"מיסט לרגע, בסדר? אני דורש. צום, כל מטרתו מהו? התבוננות פנימית, התבוננות לתוך המעשים שלך, תשובה. מה היה חשוב לה? הפרסום, שהאוילם יחשוב שהיא צדקת.
לא שיווקת, לא עשית.
נכון. רבי שמעון בן שטח, בוא נחשוב. הוא אמר לאנשים מה הוא יעשה. הוא גם, זה החצנה מסוימת. וגם, מה זה העבירה של מי שמקדים תפילין של ראש ותפילין של יד? הסוד של תפילין של יד הוא לחלות, שאתה מסתיר אותו, שאף אחד לא רואה אותו, ותפילין של ראש הוא ברור כל עמי הארץ. ומה בעצם החטא של אותו חסיד? שהוא רץ אחרי החיצוניס, הוא רצה שאנשים יראו את התפילין שלו. אין לזה בסיס, כי מה אומרת סוגייתנו בהלכה הבאה? קודם של יד ואז של ראש. או במילים אחרות, אתה צריך לבנות פנימיות, כנות בעבודת השם, כדי שמה תוכל לעשות. אחרי זה ללמד אחרים.
אבל אין לך זמן לזה, אתה לא יכול לדבר מעניין.
מה אתה מתכוון?
אתה מניח, זה ישר מניח של ראש, אין לך זמן בכלל להקל את התפילין של יד, ואתה שתניח את
זה. אוי, זה הרבה מתוקה.
אני מצליח לדבר. אני מניח את הסך מצוות, שאין לך זמן לתהליך הנפשי הזה של ה...
אני מניח שהתפילין יד אתה בונה לפני הנחת תפילין של יד, כלומר, בגלל שיש לך תנועה נפשית כזאת, אז אתה הולך ליד, אבל אתה צודק, זאת שאלה טובה, כן. בכל מקרה, אני גם חושב, אני אוסיף גם שזה העונש שלו. מה זה לוויה? מה שחושבים עליך אנשים?
חושבת שהעולם.
ואדם שחטא בהחצנה, אז מה קרה לו? זה לא עבד. לא באו ללוויה שלו. אני חושב שהסיפור הזה, בניתוח הזה של אבא ויטל, הוא באמת מציף יסוד גדול מאוד בעבודת השם. כאילו החשיבות של הכינות הפנימית, של העבודה הפנימית. ובעצם מה שנאמר פה, אני חוזר לסיפור של הפלישתים, בשמואל א' ד' הוא, שהשם אלוקיך עמך, אם זה לא רק חיצוני, אלא אם זה, יתחזקו ויהיו לאנשים. אני חוזר לסיפור שסיפרתי פה פעם, ששמעתי מסבי על השגת אריה, וראו כל עמי הארץ בשם מה שנקרא עליך, רק כתוב עד התפילין, שעל ראש, אלא מה כתוב עד התפילין?
שבראש.
התפילין אמורות, סליחה?
אני קראתי את זה על הגרם.
על הגרם, בסדר. זה באותה שכונה. בואו מגיבה לי ככה, הרעיון ודאי יפה שהיה יכול לקרות לשניהם אפילו.
אתה לא רק לבעל שם
טוב, גם לבעל שם טוב זה יכול לקרות. קודם כל, כל יהודי בגולה היה מועמד שיסרו אותו. ושנית, זה כולם צדיקים שהם קיימו בנפשם, שזה בראש, כן?
הבבא סאלי, מישהו פעם עשה כפה את התפילין, אמר לו, אל תיגע, אתה נוגע, אתה פוסל לו את הרמה, על המקטע עצמי שרושבת, זה תפילין שבראש. אתה תיגע בהם.
נדע.
מה?
ואני יכול...
מישהו רצה לקפל לו, לגעת בראש, אמר לו, אל תיגע בהם, אתה נוגע, אתה פוסל לי אותם. אמר לי, זה לא תפילין שבראש, תפילין שבראש.
בבא סאלי, בסדר? הוא עלי תפקס בהם, הוא לא כזה. אבל יכול לגרק לחזור, שזה גם, זה לא סתם דרושים. זה חוזר ל כמה אנחנו מדברים על והיו, בהווייתן, על ההוויה שבתפילין? מה זה ההוויה שבתפילין אם לא מה שזה מקרין על האדם? או כמעט הייתי אומר, כשאתה קושה טובה. האם קודם האדם יש לו פנימיות ואז הוא שם את התפילין, או אם זה עובד הפוך? שהתפילין עושות לו את הפנימיות. שאלה נכונה, הרמב"ם הרי ודאי בסוף לכל תפילין חושב לתנועה הפוכה. שהתפילין הן אלה שמזכחות את הפנימיות, כי מה עושות התפילין? הן מלבישות אדם ענווה, והן גורמות לו להיות בריכוז, והן מסלקות את המחשבות הרעות. אבל כל הרעיון, זה מיד, זה פתיח לסוגיה הבאה, כל הרעיון שהתפילין צריך להוציא מהראש, זה סתם קופסה על הראש. אם זה סתם קופסה על הראש, זה לא מפחיד אף אחד, זה לא עושה כלום, אתה תעשה של ראש שלי, זה לא משנה. תפילין צריך לפעול במישור הדתי, הפנימי, הסובייקטיבי של האדם. זה מישור הפעולה של התפילין. ובתור שכאלה התפילין זה מין קריאה לתארת הנפש, וזה ההוויה העמוקה של התפילין. ומה שהסוגיה הבאה אומרת, בואו נעבור אליה, אם אפשר תתחיל אותה, אפשר לילה? הסוגיה הביתה הבאה של לילה, אז נתחיל. היא אומרת בצורה מאוד ברורה, צריך להבדיל בין התפילין עליך כמלבוש ולתפילין עליך כמניח אותם, כמניח תפילין כפועלות על האדם. וזה בצורה מאוד ברורה, קודם כל הביתה. אתה לא רגוע, בוא נתחיל לקרוא. תפילין מתי מברך עליהן? בשעת הנחתן. אבל דיברנו על יחס בין זה לבין הגמרא בל"ד. כיצד היה משכים לצאת לדרך ומתיירא שמא יאבדו? מניחן וכשיגיע זמנן ממשמש בו ומברך עליהן. וכאן מה ברור בברייתא הזאת כבר לפי הכיצד? שיש זמן להנחת תפילין. כלומר מי שמשכים ויוצא לדרך זה לפני הזמן, כי כנראה מה הברייתא הזאת חושבת? בברייש הוודאי. שאסור להניח תפילין?
בלילה.
אסור להניח תפילין בלילה. ולכן אם אתה משכים ויוצא לדרך ועוד לא הגיע הזמן, אתה לא אמור להניח תפילין. ולתפילין יש זמן שיגיע. בתור מה אתה מניח אותם? כי מה אתה מפחד? שמא יאבדו. שמא יאבדו. מי שכבר למד את כל הסוגיה, יש פה כאלה יהודים שהספיקו?
כל הסוגיה הזאת?
כל הסוגיה הזאת פשוט פה במלאכות. לא כל המקורות שנדעתי. זה עולה גם מסוף הסוגיה. שם הגמרא אומרת במפורש, שמגיע השקיעה וצריך להוריד את התפילין, אם אתה חושב שישמור עליהם יותר, שישארו עליך, שישארו עליך. מה בעצם הסוגיה הזאת אומרת? היא אומרת כמעט, מעבר לכל העיון המדוקדק שאני רוצה שנעשה יחד, למתי זמן תפילין וכו', אבל קודם כל היסוד שנגענו בו בחמש דקות האחרונות, היא אומרת את זה במפורש. שאתה יכול לשים עליך תפילין לבחינת קופסה שמונחת עליך, כי אתה עכשיו שומר עליהם. כי אם זה יהיה בחושך וזה לא על ידך, תאבד את זה. אז אתה יכול לשים אותו כמו, אני חוזר, זה נרתיק, כשאני שם אותו עליי, אני לא אאבד. גם שזה נוח לי שאני מוציא, זה שומר אותו, כן? אבל זה... וכשמגיע הזמן, אז מה אתה עושה? טרנספורמציה, זו אותה קופסה שמונחת עליך, ומה אתה עושה לה באותו זמן? אתה ממשמש, ומה אתה עכשיו עושה? הופך אותו מקופסה למה? לתפילין. או בלשון אחרת, הסוגיה כאן זועקת, שאתה יכול קופסאות עליך, וזה בחינת שמירת חפצים, ויש דבר כזה. זה תלוי בנסיבות, בתנאים. כלומר, בלילה, שהוא לא זמן תפילין, אז בלילה יכול להיות בכל זאת מה?
אפשר לעשות דברים שהם לא בקדושה, שכל דבר, של מחשבות תורות, של מפנה ליבו של הרמב״ם, אפשרי או לא?
אני לא יודע.
על פנה.
אני מניח שלא. אני מניח שלא, אני מאוד בכנות. אני
מניח שלא.
זה לא מישהו.
נכון, אני מניח שלא. ועדיין, הממשמש הזה, הוא כאילו להניח אותם מחדש.
היה מפנה ליבו.
הייתי אומר, הממשמש הזה, הוא ללחוץ על הכפתור, שהוא אומר, אני הופך אותו מקופסה ל... לתפילין, הייתי אומר, זה מחבר את האדם. אם נאמר פה, קודם רעיון, את התפילין משפיע אותה, זה לחבר את האדם, התודעה האנושית, אתה מדליק את התודעה שלך, ואחרי התפילין, זה עובר כבר לשינוי. זה כאמור עולה גם מסוף הסוגיה, בסיפור של רב אשי, כן? רבינה ויתיב, כלומר רבינה ויתיב וקמד לרב אשי, וחשך, והניח תפילין, ואמרי לאלו שומרן, קבעי לו, מה? ואמר לי, אין. טוב, הוא ראה שהוא קצת עובד עליו. חזיתי לי לדייט עד אליו לשומרן, אבל הרעיון הזה, שגם בלילה, אם זה שומר יותר טוב, תניח עליך, זה בסדר, אבל יש להניח שעד זה סתם קופסה. זה עוד תפילין שבראש.
זה ממש אחר.
המשמוש, כאילו, כשמגיע הזמן, זה עובר שינוי.
המצור השמיעה זה משהו אחר, כאילו. זה לא להשאיר אותם דרך מבוש, אולי יש פה שני דברים שסותרים, כאילו, ואחד מהם יותר דומיננטי, כאילו. אבל אני די לא מצליח, כאילו, להבין איך עושים את המעבר הזה. כאילו, כדורשים למשל, טוב, זה חלק מהדברים שם, עוברים על זה בלאו אפילו, אם השם
מתחילים
בלילה. אז איך אפשר להשאיר דרך מלבוש, ופתאום כאילו אותו אובייקט כאילו ישנה את ה...
לא, אתה עושה את זה, זה פעולה של מישהו, של העלאת מודעות.
לא, לא, שאתה נשאר,
זה בדיוק אולי שחולק עליו.
איך אתה יכול להשאיר אותם עליך?
תיגר בחשבון אלא, תיגר בחשבון שכשאני בא לבחון מה שומר על התפילים, אני חייב להתחשב, אני הייתי טען בטנק. אני מה התפקיד של טען בין היתר? שהכל יהיה קשור, ששום דבר לא יעוף מהטנק, זה אחד מהתפקידים החשובים. טנק נוסע והוא מלא מלא בציוד, זה לא חירניק שלובש את האפוד ומאמיס עליו 20-30, לא יודע, כאילו אם הוא...
לא עלינו.
או לא עלינו, יותר, כן, אם הוא במונטטים, עליהם, כן.
לא עלינו.
לא עלינו, עליהם, הוא יוצא לדרך, כן? טנק, מה, אתה שם עליו את כל הבית שלך, ממש. ואחד מהתפקידי הטנק זה לקשור כל דבר. ואתה חייב כאילו שאתה בא לשמור דברים. ואם תחשוב, תזכור לילה, אין להם תאורה. אני לא יודע אם אין להם ברחוב או לא. תזכור, היא רמיזה ברורה לרחוב, במשך הביתה. יש תכלי רגל מן השוק. אני לא יודע אם זה לא יותר קל לקשור כל דבר. אני יכול להגיד לכם שאחד מהדברים שקראו לי בדרך, אני נוסע עכשיו בשנתיים בדרך, שכבר יצא לי ששכחתי דברים ואיבדתי אותם. הפטנט הכי טוב לא לאבד, זה הכל בתוך אותו תיק. ברגע שאתה הולך עם שלוש שקיות, זה מתכון לאבד דברים. הדבר שאני הכי מעבד זה המשקפיים, הרי באתי עם משקפי שמש באיזה אוטובוס, פעם שלחתי את הג'קט. בקיצור, זה קורה. אתמול אני הבאתי כזה ג'קט, כי בגוף שיפצור יותר קר, כאילו אני צריך כאילו להיות כמו בצל. כמו גם בצלה וצלים. ואני, ויש לו שלב בקריאה היחם, שמתי בתיק, אני עובד מאוד זמן, איפה הג'קט? בואו שרחתי אותו בואו בתיק. כאילו, תבין שזה דבר שאתה חייב כאילו להתייחס אליו. איך אתה שומר על דברים? איך אתה לא מאבד? הכי טוב לא לאבד, הוא עליך. זה לא הזמן, זה לא הזמן. עכשיו, מה שאני מנסה לומר לכם הוא שאתה יכול לשים אותו עליך כמו קמיה, כי קשרת אותו, כי... ואתה יכול גם שהוא יהיה עליך בבחינת תורת השם בשיחה, בבחינת שם השם נקרא עליך. עכשיו, כשזה מחוץ לזמן, מה שנאמר, זה שאתה מדבר כאן על, זה קופסה. אתה מפעיל אותו לאותה קופסה, אתה הופך אותה לתורת, לשם השם נקרא עליך על ידי המשמוש בתוך הזמן. זו תנועה שמפורשת פה בסוגיה גם לפני וגם אחרי.
שראה אם הברכה הופכת את זה או שהזמן.
נראה שזה גם לי, כמו אני חושב שזה אותו כיוון, שזה לא דווקא ככה, אלא מה שזה בא להדגיש להפך, שזה לא איסור. לא שזה לשמור את זה כקופסה, אלא שמותר לעשות זה, אבל זה לא אישור לא לעשות.
הגמרא
אומרת שזה איסור.
הגמרא בהמשך. הגמרא בהמשך אומרת שזה איסור, ועדיין מה היא אומרת? שרבה שהיא לשומרן מה אמר? שמותר. כמו מילים אחרות, אם זה לשומרן אתה לא עובר לאיסור, למה אתה לא עובר לאיסור? כי אתה לא מניח תפילין. היה קופסה על היד שלי, זה סתם קופסת קרטון באותו רגע, כאילו... אני ממשיך להסביר לכם שזה לא ככה. אני חושב שזה לא ככה. זה מה, שאני אמר את זה כבר עכשיו?
אני מעדיף.
אתה מעדיף, אוקיי. טוב, אנחנו צריכים פה גם קצת להיכנס לרעיון של מה זה לשומרן. אני כבר רואה שבזה נגמור היום. מה זה לשומרן? הרי זה ברור שהביטוי לשומרן לקוח מאיזה פסוק, מאיפה? ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימים. אז זה ברור שזה ככה. נכון? עכשיו כאן, כשאני מסתכל, ואני מניח שראיתם את מדרשי התנאים ואת הירושלמי, גם הספקתם? קודם כל, במקורות ארץ ישראל זה מוסכמה גורפת של לילה, זה לא זמן תפילין. גם במחילתא, גם במחילתא.
כאן רבי עקיבא לא אומר את זה.
במחילתא יש מחלוקת על מה מדבר הפסוק במחילתא דרשב"י שאותה את החוקה הזאת, אבל האם מצאתי במפורש במחילתא דרשב"י מישהו שיגיד שמניחים תפילין בלילה? האם בכל הירושלמי נמצא מישהו שיגיד? אני לא מצאתי.
גם רבי עקיבא שם אומר את הדרשה.
נכון, עכשיו יכול להיות, אתה צודק, יכול להיות שלפי רבי עקיבא במחילתא דרשב"י, יכול להיות יכול להיות, אבל בכל זאת אני אומר שבמקורות ארץ ישראל המפורשים וכולם מוסכם שלא מניחים תפילין בלילה, ואומרים את זה מהפסוק ושמרת את החוקה הזאת למועדה ימים, וזה כמובן מותנה בכך שהחוקה הזאת היא תפילין, תפילין ולא פסח. הרי בפשוטו של מקרא, מה זה? כתוב בפרק י"ג, זאת חוקת הפסח. זה ברור, זה
מעניין שמפסח
קורבן
שעושים פסח למועד של השבת.
נכון,
זה
די ברור שזה
דעת הרבה שלפי הפסוקים תפילין לא נשאר רק בלילה.
שמה היא הדרשה מימים ימימה שבימים אתה מניח תפילין ולא בלילות? תסבירו לי איך הפסוק מתפרש לפי המדרש, איך הוא נדרש לפי המדרש? שמרת את החוקה הזאת מימים, אתה תניח תפילין, שמרת זה תניח תפילין בימים, נכון? ולא בלילות. אבל אני רוצה לשאול האם אפשר לקרוא גם אחרת בירושלים, רק לפני כן, כל הפייקס, האם לילה הוא זמן תפילין או לא, זה בבבלי. ואנחנו צריך לדבר על זה בהרחבה בהמשך הלימוד השבוע, אבל בבבלי הדבר הזה נמצא מאוד חזק, הפייקס על תפילין. אבל אני רוצה לקחת אתם לירושלמי שלשמוע חוקיו. כשאדם חולץ את התפילין, אומר הירושלמי, הוא מברך לשמוע חוקיו. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם איך הירושלמי מפרש את הפסוק, ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. האם הכוונה כשתניח תפילין ביום?
לא, אומר שאתה חייב לך מצוות
עשה,
לחלוץ את
שמגיע לך. כלומר, איך אני מקיים את מצוות העשה? זה לא שאומרים לי, אני אסביר את העניין, זה לא שאומרים לי, ולאמת היא שזה גם עולה בבבלי בהמשך, זה לא שאומרים לי, ושמרת את החוקה, תקיים והיה לאות על ידך ביום. אלא אומרים לך שיש לך חוקה, אני יודע, אני צריך לגמור, כן. שיש לך חוקה, אתה צריך לשמור עליה, אתה שומע על ידי זה שאתה חולץ אותה. אתם שומעים? ובלשון אחרת, מה שאני מנסה לומר הוא שהפועל פה של בבבלי בהמשך לשמור והירושלמי לשמור חוקיו, זה לא רק שמצווה תפילין ביום ולא בלילה, אז בלילה תוריד, אלא שיש מצווה לשמור על התפילין. אחרת לא יכולת לברך הקבול לשמור חוקיו. כלומר, אני הולך בביקורת, בעיקר בביקורת רבי נותם שדווקא על התפילין, אבל יש מצווה. כלומר, איך אתה שומר על התפילין? על ידי זה שאתה חולץ אותם. או אני אגיד את זה בצורה הבאה, מצוות תפילין הוא לא רק להניח אותם, אלא מה היא מצוות תפילין גם? לשמור עליהם. לשמור עליהם.
ברמב"ם יש להניח בתוך הקופסה.
מה זה?
ברמב"ם הוא משתמש בביטוי להניח בתוך הקופסה.
נכון. או בלשון אחרת, אם אני ניסיתי קודם למכור לכם תורה שתפילין הם כשהן מונחות עליך בזמן ובזמן השמירה זה סתם קופסה, אני חוזר בי. מה פתאום? כשאתה דואג, מתיירא שמה יעובדו, איזה מצווה אתה מקיים?
לשמור
תפילין. כלומר, יש מצווה לשמור את התפילין.
קטן מתחייב תפילין מאותה שהוא יכול לשמור.
שהוא יודע לשמור עליהם, למה? זה לא רק אני דואג לתפילין, מה יקרה להם? אלא זה מאוד סיבה. כי זה חלק במצוות תפילין. חלק במצוות תפילין זה להניח אותם, וחלק במצוות תפילין, לפי זה הוא גם לשמור עליהם. או כמעט הייתי אומר שהסוגיה הזאת אומרת, אני לא חושב מהירושלמי, והסוגיה הזאת אומרת שתפילין ביום ולא בלילה, כי כנראה היום שומר ולילה לא, ובלילה כדי לשמור עליה דווקא מה צריך לעשות? להוריד אותם, וגם בלילה אתה מקיים תפילין. רק איך אתה מקיים אותם? על ידי זה שאתה לא מניח אותם. זה בעצם מה שאני אמר, או לשון אחרת, מצוות התפילין היא תמידית, לפעמים מקיימים אותה כי עליך, ולפעמים מקיימים אותה כי היא לא עליך, וגם כשהיא לא עליך היא בתודעה שלך. אתה שומר עליה, אכפת לך ממנה, היא חלק ממך.
אז זה ממש מתקשר לאות, שהאות שלא אמור לרדת ממך, שנמצא איתך כל הזמן, רק לפעמים הוא עליך, לפעמים הוא לא עליך.
נכון. אז אנחנו צריכים לעצור כאן. בסדר, של השאלה, אתם רוצים מחר שיעור גמרא? או מחר לעשות שיחה בשני מי רביעי, ולתת זמן לקראת שיעור גמרא ביום חמישי פלוס משהו לשבועות. מה טוב לכם? תעלם. תגיד לך, הייתי רוצה עד יום חמישי גם לתת במקורות על שבת ויום טוב. זה די הולך ביחד, אבל נתחיל בלילה, אבל אם אפשר גם שבת, זה בסדר? כאילו לשים גז? אסף, אהבתי כאלה לך. אני לא מבין מה אתם רוצים.
אני בעד את שבועד מחר.
מה? שמחר יהיה יום רביעי רגיל. מה שאתה אומר?
רגיל.
בסדר, אוקיי. אז אני אתן לכם לקראת יום חמישי עוד מכרס. רגע, אני רוצה ללמוד יחד קטע בית הלוי, שסטיל הדפיס, זה התקלקל לי קצת, שיש בתוכו, זה בית הלוי על התורה, שמדבר על גמרא מאוד מפורסמת, שאני הייתי מבקש שאנחנו ננסה להתבונן בה, כי לדעתי היא נוגעת ביסודות של שאלות שמטרידות החבורה שלנו, ושטוב להתבונן במפני מתן תורה. זה גמרא בפסחים, בבית הלוי, זה בבית הלוי ליטרו. זה מתחיל בכל מודים בעצרת. גמרא בפסחים מביאה מחלוקת מה האופן הנכון והראוי שבפסחים סמכת ומדבד. מה האופן הראוי והנכון שיהודי יחגוג חג. זה מחלוקת מהותית בעבודת השם בין חסידים למסנגדים כמעט הייתי אומר. שכמה היא אומרת? כתוב אחד אומר עצרת להשם אלוקיך. כתוב אחד אומר עצרת תהיה לכם. רבי אליעזר סבר או כולו להשם או כולו לכם. ורבי יהושע סבר חכה וחצו על השם חצו עליכם. והביטוי שזה הוא, רבי אליעזר אומר אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושונר, וישוע אומר חלקה וחצו על אכילה ושתייה חצו לבית המדרש. כן, זאת שאלה גדולה בעבודת השם, אם יודעים את השם דרך הגוף, דרך החיים דווקא או דרך הלימוד. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, הכל מודים בעצרת דבינה נמי לכם. כלומר אין מחלוקת בחג השבועות שחייבים גם לכם. מה הייתה עם היום שניתנה בו תורה? אז זה אומר שם רש"י, אני מקריא, להראות שנוח ומקובל יום זה לישראל שניתנה תורה בו. ובלשון אחרת, תורה צריך לקבל מתוך מה שהיום מכונה נחת. לא מתוך עצבנות, לא מתוך כאבי לב, לא מתוך תסכולים מתמידים. תורה צריך לקבל מתוך שמחה. ומה מבטא שמחה של בני אדם בין היתר, מה אומר רש"י? שהם חיים נורמליים, שהם חיים כמו בני אדם, שהם אוכלים והם שותים, וזה יסוד חשוב בהתכוננות הנפשית לקבל תורה מתוך נחת ושמחה. בא בית הלוי כאן, זה נמצא ביתרו, ואומר כך, לכאורה אינו מובן, לא להתווכח, כן? הטעם גם בפסח יש בו מעלה השיצוע במצרים, וגם ניכר הטעם אינו מובן בכי בשביל שיתנה בו תורה יהיו החיוב לאכול, ולכאורה עד רבה יותר היה צריך לקיים בזה אך דלה אשר. האמת היא שזה מה שעושים היום בכל העולם היהודי של אל שבועות, מה עושים בו? לומדים בו. הדרך הכי טובה לציין מתן תורה זה ללמוד תורה. דווקא הגמרא אומרת לאכול ולשתות. אומר בית הלוי כך, רק העניין זה ביום טוב יש בו שתי מצוות, אחד להשם ואחד הוא לכם, ורבי יהושע סביר לצריך לקיים בו שניהם, חציו להשם וחציו לכם. רבי אליעזר סביר לדברה ביד האדם איזו מצווה לברור. והנה המלאכים ביקשו שיתנו להם התורה, ואמרו שתנה אותך על השמיים, מה אנוש כי תזכרנו, משה רבינו ניצחם, ועיקר הניצחון היה במה שהמלאכים אינם יכולים לקיים מצוות שבגוף, ומשום מה בעצרת צריך לקיים מצוות, המצווה דלכם, מה שאין המלאכים יכולים לקיימה, דאך דלהשם הרי הם יכולים לקיים עוד יותר מבני אדם. ומעלה זו שיש באדם שיוכל לקיים מצווה שבגוף, הועיל לו הרבה זה היום, על ידי זה נתן התורה לישראל. או לשון אחרת, מה שבית הלוי אומר, יש איזה שמימד בתורה, אנחנו מדברים על זה פה המון, בתפילין. התורה השמימית, התורה המסתורית, התורה הבראשיתית של הקדוש ברוך הוא, שקדמה לעולם לפני שהיא פגשה בני אדם. והמלאכים, כשהם לא מבינים מה לילוד אישה בינינו, עצם המלאכים מתארים לעצמם שתורה, הייתי אומר, כמעט מובנת. תורה שנשארת בתארתה הנצחית. ודווקא אותה גמרא מתארת שהקדוש ברוך הוא, כשמוריד תורה לעולם, הקדוש ברוך הוא מעוניין בתורה של בני אדם. בלשונו היפה של הקוצקר, ואנשי קוידש תימנה. שהתורה רוצה שאנחנו לא נהיה מלאכים, אלא שאנחנו נהיה בני אדם, מודעים למכלול של החוויה האנושית, מודעים לצרכי הגוף, שנבין שהתורה באה לדבר עלינו, על החוויות שלנו, שהתורה באה להדריך אותנו איך לחיות כבני אדם, ועל רקע זה צריך להעצים את האנושיות דווקא בחג השבועות, כדי שנקבל תורה דווקא כבני אדם. כאן בא בית הלוי וממשיך, זה העניין שנוהגים בעצרת לאכול מאכל חלב. בעיקר הכוונה בזה, ביום טוב מצווה לאכול בשר, בעת שמחה אלה מבשר, ובעצרת אוכלים גם חלב מקודם, גם כדי לקיים ההבדל והזריזות שיש בין אוכל חלב לבשר. הוא אומר, הסיבה שאוכלים חלב ביום טוב שאמורים לאכול בבשר, זה כדי להיכנס לעולם של בשר וחלב. זה מה שהוא אומר. מה מסמל העולם של בשר וחלב? אז אני אגיד לכם דבר אחד מאוד קצר, זה בא לסמל את היכולת לקדש את המטבח היהודי. זה בא באמת לבטא בצורה מאוד עמוקה את הרעיון שזה שני דברים מותרים, ועדיין מה אתה עושה ביניהם? הבדלה. זה עומק הקידוש של האנושיות. בית הלוי אומר דבר קצת אחר, וזה אני אסיים, זה נוגע לשיחות של ימי רביעי עם הרב יעקב. הוא אומר, זה לוקח אותו לעולם של תורה שבעל פה. הוא אומר את הדבר הבא. כדי לקיים ההבדל והזריזות שיש בין האוכל חלב לבשר, הוא הכינוח והדחת הפה, כדי לקיים מצווה שבאכילה. ויהיה מדרש תהילים על פסוק מפי עולים ביורקים, ניסת העוז, ויהיה שם שמסדר הוויכוח של המלאכים את יד התורה, ולבסוף אמר, וזה לשונו, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, ועלו אתם כשירדתם אצל אברהם, אכלתם בשר וחלב, שנאמר, ויקח חמה וחלב, ובן הבקר אשר עשה, ותינוק שלם שבא מבית הספר, ובן נותנת לו פת ובשר וחלב, ואומר, היום נמנה רבי, לא תבשל גדי, וחלב עמו, הרי זה בזריזות זו, שזהירים יתרות, שבשר וחלב, זכו לקבל התורה. ומכאן יצא המנהג לאכול חלב, כי להראות הזריזות והרחקה שבין אכילה זו לאכילת הבשר. ולא כמו שעשו המלאכים וכו'. והוא מסביר, להבין העניין, המלאכים ביקשו שייתן להם התורה וחיסר כדת איך שיקיימו המצוות. רק העניין, התורה נחלקת לשניים, שבכתב